אנחנו מועד קטן, סוף דף ת' עמוד א', יש מדרש צ'נחומה שמציג את הגמרא שלנו בצורה קצת אחרת. הגמרא הזו מופיעה בכמה מקומות בש"ס, העניין שדבקו שערים זה בזה. אז המדרש צ'נחומה אומר שאם אתה מודד את המידות של אהרון ואת המידות של השער, השער הוא בדיוק בגודל של אהרון, ואהרון לא יכול פיזית להיכנס ולהשתתה אותו על צידו או משהו. וזה היה, המדרש צ'נחומה אומר, זה הפשט שדבקו שערים זה בזה. שלא יכלו, מה זאת אומרת לא יכלו לפתוח? מה זה דבקו שערים זה בזה? אומר המדרש צ'נחומה, המידות לא התאימו. לא היה דרך, על פי דרך הטבע, שאהרון יכל לחדור את, את השערים. וזה הדבקו שערים זה בזה. ככה המדרש צ'נחומה אומר. חזרה לענייננו. רבי יהודה בן גרים, אז תוספות בשבת, ישנו את הסיפור המפורסם של רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה ורבי אלי ורבי יוסי בן חלפתא, שישבו ודנו איך להסתכל על הרומאים, נכון? זה גמרא בשבת, דף למד ג' ל"ג בעומר, כן? דף למד ג', זה קל לזכור. אז שם ישנו את הסיפור הזה. ואז הגמרא מספרת ש... רבי יהודה בן גרים היה נוכח בחדר בשיחה הזו, והלך וסך את הדברים, ואז הם חזרו לשלטון הרומאי. ורש"י שם אומר שהוא לא התכוון להלשין. זאת אומרת, הוא לא התכוון לשחרר את המידע, אלא הוא דיבר ואיכשהו זה נדלף דרך המשפחה שלו, כי הוא היה בן גרים. אז רש"י שם, בסוגיה, מיד אמרנו שזה לא שרבי יהודה בן גרים הלך להזיק לרבי שמעון בר יוחאי. בסוף הסיפור, אז בסוף סוף סוף הסיפור, אחרי שרבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה, כתוב שהוא פוגש את רבי יהודה בן גרים. הוא אומר, מה, עדיין זה חי? ואז כתוב שנעשה רבי יהודה בן גרים גל של עצמות. זה סוף הסיפור. זאת אומרת, הסיום של הסיפור של רבי שמעון בר יוחאי במערה, זה שרבי יהודה בן גרים נהפך להיות גל של עצמות. ותוספות במקום אומר, שאם אנחנו גורסים רבי יהודה בן גרים, אם זה אותו... רבי יהודה בן גרים שמופיע בגמרא שלנו, אז הוא היה תלמיד של רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי מחזיק ממנו, הוא שולח את הבן שלו לקבל ברכה ממנו, אז הוא אומר, אל תגרוס נעשה גל של עצמות, אלא נח נפשו, הוא נפטר, זאת אומרת, הסתות הוא נפטר, אבל זה לא שנעשה גל של עצמות. עכשיו, מה זה נעשה גל של עצמות? אני לא יודע, זאת אומרת, מה ההגדרות באגדתא של המילים, המילה הזו והמילה הזו. אבל זה, זאת אומרת, זה אותו רבי יהודה בן גרים פה ושם, לפי צד אחד בתוספות. אז אנחנו מתחילים את הסיפור. המתנו פרשת נדרים ברבי שמעון בר יוחאי. למדו פרשת נדרים במדרש רבי שמעון בר יוחאי. למה זה חשוב לנו מה הם למדו את רבי שמעון בר יוחאי? האם זה נוגע לסיפור הנוכחי או זה נוגע לדברים אחרים בש"ס? אני לא יודע. זאת אומרת, ניתן לנו פה איזשהו פרט בסיפור שצריך ביור למה הוא חשוב. איפטור מיני באורתא, לצפרה הדור וכמפטרי מיני. הם נפטרו ממנו באורתא. מה זה נפטרו ממנו? ביקשו רשות לעזוב. יש שתי שיטות למה ההפטרה נקראת הפטרה. האם זה לשון נפטר? אתה עוזב. זאת אומרת, אתה באיזשהו מקום עוזב את הלימוד תורה, אז זה למה שזה נקרא הפטרה. זה שיטה אחת. חזרה לענייננו. אז בבוקר הם חזרו. למה כתוב הדור? אני לא יודע שזה חזרו. וכמפטרי מיני, והם נפטרו ממנו. אמר להו ולאו איפטירית ומיני באורתא, לא נפרדתם מני בלילה. אמרו לי וכולו. מה זה לי להיפטר ממנו? אז כתוב, אנחנו עוד מעט נתחיל לראות את ההלכות, כתוב, ביקשו רשות לעזוב, והרב יכול לומר לו לא?
כנראה שכן. שאלתה אחת, זה אומר שנמנע מלי, נפטר לי הרב שלו.
כתוב, כן, כתוב, שהם רצו לעלות ארצה, והם פחדו שהרב יאמר להם בבל היובאו ושם יהיו עד יום פוקדי אותם, אז הם לא הלכו להיפרד ממנו. אנחנו נראה שיש שני דינים בכבוד רב, בכיבוד אביהם. יש דין נתינה, יש דין קבלה. זאת אומרת, בוא נתחיל בדוגמה רחוקה. כתוב שרבן ימליאל, כשמת טבי עבדו, אז קיבל עליו תנחומים. זאת אומרת, קיבל עליו תנחומים. באו לנחם אותו, מה הוא אמור לומר? תנחומים פה? לא. יש שני דינים. יש דין לנחם, לתת תנחומים, יש דין לקבל תנחומים. יש מציאות שבנם לא מקבל תנחומים. ואימן להתנחם, לא מוכן לשמוע את התנחומים. זאת אומרת, יש שני צדדים למטבע, וזה שני צדדים רלוונטיים. יש את הנותן, יש את המקבל, וכל אחד יש לו את הדין שלו. זאת אומרת, אז לפעמים אנחנו מראים שאנחנו מקבל אקטיבי. אפשר משביעני עליכם, ואמרו הן. זאת אומרת, הוא מכיל את השבועה, הם אומרים כן. הוא נותן תנחומין, ובשס אנחנו אומרים הרבה פעמים שהם אומרים, נחמתנו. זאת אומרת, יש תשובה של המתנחם. יש איזשהו שני צדדים. אותו דבר בנתינת כבוד. יש דין בנותן, יש דין במקבל. אנחנו צריכים לבחון מה חיוב בנתינת כבוד בגלל שזה חשוב לנותן, ומהו חיוב בנתינת כבוד בגלל שזה חשוב למקבל. לא כל דבר הוא שייך לשניהם, לגבי שניהם. יש דברים שכן, אבל לא כל דבר כן. מה זה כיבוד? אז כיבוד זה שימוש. כל מלאכות שעבד עושה לרבו. זאת אומרת, הכיבוד זה בעצם לשרת. כיבוד זה לשרת. ואנחנו נצטרך לדון מדוע היו הרבה גדולי עולם שסירבו שישרתו אותם. הרב אברהם שפירא היה למעלה מגיל 90, והוא סירב שילבו אותו הביתה. לא רוצה שילכו איתו. הרב נמצל עד הזמן האחרון לא הסכים שיתנו לו יד כשהוא ירד במדרגות או כשהוא הלך. 120, ייבדל לחיים טובים. לא הסכים. עכשיו הוא כבר בשלב שהוא חייב, אז הוא מסכים. אבל כשהוא היה יורד במדרגות הייתי מנסה להושיט לו יד. וכן הלאה, יש הרבה גדולי עולם שלא הסכימו שיעזרו להם או אפילו ילוו אותם. רגע, מה הולך פה? אנחנו, יש לנו דין בהלכות כבוד רבו, שכן לתת לו לשרת. אנחנו נגיע לזה. אז יש דין בנותן, יש דין במקבל. טוב, יש נקודה שבן אדם רוצה לעבוד על מידותיו עצמו. זאת אומרת, כשאני הייתי במרכז הרב, הייתי הרבה שנים שלא גיליתי לאף אחד שהיה לי שמחה. רציתי להיות נתנאל, אחד מהחבר'ה, אף אחד לא ידע. הראשי ישיבה ידעו. הרב אברהם שפירא היה מתווכח איתי על זה. שואלתי, למה אתה לא מסתובב בישיבה עם ז'קט? לא רציתי. מה שמעניין זה שבשבת אחרי שהבן שלו נהיה ראש ישיבה, באתי לומר לבן שלו, שבת שלום, והוא אומר, מה אתה בא אליי בלי ז'קט? ואני אמרתי, כל התלמידים באים בלי ז'קט, מה הרב עוצר אותי? אמרתי, אני לא רוצה להיות שונה, משאר תלמידים, כולם באים... והוא לא ידע שאבא שלו נתן לי על הראש אותו דבר. יש עניין שבן אדם קשה לו לעבוד למידות אם כולם מכבדים אותם. אז בן אדם מעדיף, אל תיתנו לי את הכבוד הזה. זה לא טוב לי, אתה דואג לך, אני רוצה לדאוג לי. זאת אומרת, יש כמה צדדים למטבע. מה? זה לא נכון, בן אדם כל הזמן יש לו נטייה לגאווה, ואם הוא לא עובד על זה אז הוא מגיע לשם. לא, חזרה לענייננו. אז אמר להו ולאו יפטרית ומיני ביורתא, אז מה, הוא לא ידע את הדין שהם הולכים לומר לו? למה הוא שואל אותם את השאלה? אמרו לי, למתנו רבינו, תלמיד שנפטר רבו ולן באותה עיר, צריך להיפטר ממנו פעם אחרת. המילה, אז ישנו פה, קודם כל את המילה תלמיד, שנית את המילה רבו. הראש כולל הרב אורט היה מקפיד, היה אומר, אני לא יודע אם יש לי זכות לומר שאני תלמיד של הרב פיינשטיין. למדתי אצל הרב משה פיינשטיין, אבל אני תלמיד, לא יודע. אנחנו עוד נצטרך לראות בהגדרות הלכתיות, מה עושה בן אדם תלמיד? זאת אומרת, תלמיד שנפטר מרבו, יש שני דינים, יש גדר תלמיד, יש גדר רבו. האם בן אדם מגיע לגדר תלמיד בגלל שהוא היה נוכח בשיעור לשנה, זה עושה אותו תלמיד של פלוני? אנחנו נראה בהלכה, ההגדרות, מה עושה את הבן אדם תלמיד? מה עושה אותו רבו? למדתי ממנו, עכשיו הוא רבי? זאת אומרת, ההוכחה של הגמרא היא צריכה הגדרה. תמיד שנפטר מרבו ולן באותה עיר, צריך להיפטר. מה זה צריך? אז ישנו שני גמרות בברכות, שבגמרה אחת כתוב צריך זה לעיכובה, ובגמרה אחרת כתוב צריך זה לכתחילה. זה סתירה בין שני גמרות. שני גמרות ממש הפרש של דף ביניהם. מה המילה צריך מלמדת אותי? בסדר, צריך להיפטר ממנו פעם אחרת, שנאמר ביום שמניע שלח טעם, אז בחף ב' תשרי, שלמה המלך משלח את העם ויברכו את המלך וכתיב ביום 23 לחודש השביעי שילח את העם. אז למחרת החג גם בחף ג' שלמה משלח את העם. אלא, לא יודע מה זה האלא הזה, מכאן לתלמיד הנפטר מרבו ונן באותה עיר צריך להיפטר ממנו פעם אחרת. מי התלמיד ומי הרבו? איך הפסוק מוכיח לי את זה? העם נחשב תלמידיו של שלמה המלך, למה? במה הם תלמידיו? מה הוכחה מהיחס כלפי מלך ליחס כלפי רבו? מה הגמרא הוכיחה לי פה? אז שלמה המלך נהיה חכם ויחכם מכל האדם. אז מי הדוגמאות שלנו? חלקול ודרה או דרדה? מי הדוגמאות של האנשים שהיה יותר חכמים? כל מיני חכמים, חלק בכלל לא יהודים. אז מה הייתה חוכמתו של שלמה? אז יש בזה מחלוקת ראשונים. האם שלמה היה גדול הדור? החוכמה שלו היה, כמו שמשמע במדרש, אפילו אמרתי איך כמה אוויר חוקה ממני, אפילו פרה אדומה רצה להבין. זאת אומרת, הגדלות היא בתורה ברמה שהוא גדול הדור בתורה, והגמרא בברכות אומרת לנו שכששמואל הורה הלכה בפני אלי, הוא נחשב מורה הלכה בפני רבו, ותוספות שם אומר שמורה הלכה בפני גדול הדור נחשב מורה הלכה בפני רבו. אי שמואל עוד לא למד כלום אצל אלי, אבל אלי הוא גדול הדור, זה נחשב רבו של כל אדם, והשולחן ערוך פוסק את התוספות הזה, שגדול הדור נחשב רבו של כל אדם, אז באמת, אם שלמה הוא גדול הדור, בסדר? המאירי בהקדמה שלו למשלי כותב, ששימו לב שכל השרים של שלמה רק נכנסים לכתובים, והם לא מגיעים לנבואים, שלמה המלך לא מגיע למדרגת הנבואה. אז האם שלמה המלך הוא גדול הדור? לשלמה יש רב, יש לו את שמי בן גרה, רבו. שלמה הוא גדול הדור, או ששלמה הוא תלמיד חכם. חכם. אז פה הדברים צריכים קצת יותר הגדרה, איך הגמרא למדה מהסיפור של שלמה. זאת אומרת, מה הוכחה פה? איך הנידון דומה לראיה? עוד לא מצאתי לזה התייחסות. איפה כתוב שכבוד רבו דומה לכבוד מלך?
גם וגם.
מורה רבך כמורה שמיים.
אז כך.
לא יודע. לא הבנתי.
כבוד זה כבוד.
לא. יש הגדרות שונות בכבוד. יש רב שאתה צריך לקום כשאתה רואה אותו, יש רב שאתה עומד כמלוא עיניו, יש רב שאתה עומד עד שהוא מגיע למקום שלו. יש מדרגות בכבוד גם של רבנים, זה גמרות באוריות, זה גם הלכות בשולחן ערוך.
הכוונה אצל שלמה שכל אחד בעם היה צריך לעבור לפניו אחד אחד כדי...
זה נראה שהמעמד שכולם אמר לו ביי ביי. ככה זה נראה.
ביחד.
ככה זה נראה, כן.
אז רואים שזה שונה
מאצל. לא יודע, אם הרב מלמד מיליון איש, אז אולי המיליון איש יאמרו ככה. סתם ככה מופיע בהלכות תפילת הדרך במשנה ברורה, שזה מנהג נכון שבן אדם שיוצא לדרך ייגש לרב לפני שהוא יוצא לדרך. יש כזה מנהג.
צריך לעמוד ביד התחנה פה בוקר.
לא, זה... היו ילדים פה שטסו לארצות הברית, וחלק מהם באו להיפרד לפני שהם טסו. כמות שהם טסו לחמישה שבועות או ארבעה שבועות. ואני התפלתי, אמרתי, הילדים האלה מקיימים משתו במשלמה, אני כתבתי את זה בדף איזה פעם או פעמיים. אבל אני התפלתי מהילדים האלה. זאת אומרת, הם כן קיימו את הדין. אני לא חושב שבן אדם שנוסע... כן, אבל... כן? שוב, אנחנו עוד לא הגדרנו מה זה רבו, זו עוד שאלה, אבל מה זה תלמיד ומה זה רבו.
הם שניהם תמיד הולכים ביחד.
נכון, נכון. טוב, המשך הסיפור, אנחנו נחכה, אני משער שראיתם את המשך הסיפור, נכון? אתם צריכים לכוון אותי. האם אנחנו מתקדמים ברש או בהמשך סיפור? אולי... מה אתם רוצים שאני אעשה? אני לא יודע איפה... מה שמעניין בסיפור זה שהסיפור מדגיש את השילח את העם, לא שהעם ביקש רשות. אז הגמרא מבינה מזה שהעם ביקש רשות. אמרנו יש שני צדדים לכל מטבע, נכון? האם הם ביקשו רשות או הוא נתן רשות? פה הוא נתן את הרשות. מזה שהוא נתן אנחנו מבינים שהם צריכים לבקש. יש פה ברן, הרן גרס חף דלת לחודש. צריך לדעת שרבי עקיבא איגר במסכת שבת יש לו שני טורים של העמוד שהוא מצטט מקומות שכתוב בראשונים או בגמרא או במדרש גרסה בתנך שהיא שונה מהגרסה שלנו, כולל בתורה. יש לו ממש שני צדדים. אתם רוצים לראות רבי עקיבא איגר הזה? להראות לכם? כן? כן. פה בסוגיה שלנו הרן מצטט את הפסוק בדברי הימים שמה שכתוב זה חף דלת הם באו להיפרד משלמה, והרן אומר הרי כשהם נפרדו משלמה ביום השמיני של חג, הם ידעו שהם לא הולכים הביתה. כתוב שיש חובת לינה, הוא לא מוסיף את זה, זה ההסבר של הגר"א ברן. אני הבנתי שהרן אומר לא מסיבה, לא מסיבה הלכתית, אלא מסיבה פרקטית. כי ברור שמוצא החג, אנשים לא נוסעים בלילה. נכון? הגמרא בפסחים אומרת שבן אדם יצא בכי טוב ויבוא בכי טוב. בן אדם יצא באור יום ויגיע למקום מלונתו באור יום. אז אני הבנתי שהרן מדבר הגיונית. אם העם נפרד משלמה המלך בשמיני עצרת, אז ברור שהם הולכים לעזוב למחרת, לא בלילה. הגרא מבין ברן שזה בגלל שיש מצוות לינה. ופנית בבוקר והלכת לא עליך. אז בגלל זה היה ברור לרן שהם לא עוזבים בשמיני, זה הגרא על השולחן ערוך. אז ממילא, מה הם נפרדים משלמה בשמיני עצרת? אז שוב, אם הייתי עונה בעל הבת, שהייתי אומר מי אמר שנפגוש אותו למחרת? אולי הוא עסוק, הוא מלך, יש לו מה לעשות בחיים. אבל לא, אז הרן אומר, זאת אומרת, שכשהם נפרדו ממנו בשמיני, זה היה על דעת שהם הולכים לעזוב בחף ג' למחרת. למחרת לא הצליח להם ללכת, אז הם נפרדו שוב בחף ד'. זה הכל לפי גרסת הרן. מה זה גרסת הרן? הרן היה לו ציטוט כזה מעריף, שהפסוק בדברי הימים אומר חף ד'. אז ככה הוא מסביר את הסיפור. בדברי הימים שלנו כתוב שהם נפרדו שוב בחף ג'. אז הרן אומר הלכה, הרן אומר שאם תלמיד נפטר מרבו ביום אחד והוא מתכנן לעזוב מחר, אז הוא לא צריך לבוא שוב מחר, כי הוא אומר עם ישראל נפרד משלמה בחף ב' על דעת שהם ילכו בחף ג', רק בגלל שהם נשארו לחף ד' הם נפרדו שוב בחף ד'. אבל לו הם היו עוזבים באמת בחף ג', אז הפרידה בחף ב' הייתה מועילה. וכך באמת פוסק הרמ"א בשולחן ערוך, שבן אדם שנפרד מרבו על דעת שהוא עוזב מחר, אז מועיל לו הפרידה הזו. זה בסדר. הגרא, כולם מקשים על הרן הזה, שבפסוק כתוב חף ג', ואז יוצא ראיה הפוכה, שכשעם ישראל נפרד משלמה בחף ב', הם תכננו לעזוב בחף ג', הם ידעו שהם לא עוזבים בחג, ובכל זאת למחרת הם נפרדו שוב. אז יוצא לנו הלכה הפוכה מהרן, זאת אומרת אותו דיוק בחישוב הפוך. הם נפרדו בחף ב', נפרדו שוב בחף ג', אי בחף ב' הם ידעו שהם יעזרו בחף ג', אם לן באותה עיר צריך להיפרד שוב, זה לא מספיק שידעתי שאני עוזב למחורת. ככה יוצא, זאת אומרת, זה הטענה של הגרא, יש שחתז, כולם מקשים את זה, אבל הרמה פסק את הרן הזה. זאת אומרת, בסדר, זה חזרה לענייננו, אף אחד לא מציע את התשובה שאני מציע. זאת אומרת, אף אחד לא מציע, אולי לרן היה גרסה כזו בדברי הימים. אני, על סמך רבי קיבי איגר הזה, אני אומר, אולי היה מקום לשאול את זה. עוד לא בדקתי אם רבי קיבי איגר מציין את זה כאחד הדוגמאות שלו. לא בדקתי, אתם יכולים להסתכל. חזרה לענייננו. מה זה אנשים של צורה הם? אז אתם מוזמנים לראות את הנפש החיים בהתחלה, שהוא מדבר מה זה דמות, מה זה צורה, מה זה צלם, אז כל אחד יש לו הגדרה אחרת. זיל גבי הון דליברחו. איך לגביהם שיברחו אותך? אז מה? אם אתה רואה אנשים של צורה, לך תבקש ברכה. אל תתבייש. כן? כתוב שמאדם יזרז את עצמו וינסה לקבל ברכה מתמיד חכם, מצדיק, מאדם של צורה. כן? הוא אומר לבן שלו, לך תקבל ברכה. אזל, אז הוא הלך, אשכחינו, הוא מצא אותם, לא יודע מה העניין כל מילה פה, תקרמו קראי עדדי. למה זה חשוב לסיפור שלנו? אני לא יודע. הם מקשים סתירה בפסוקים. כתיב פלס מעגל רגליך וכל דרכיך ייקונו. תשקול את הדרך של הרגליים שלך, מעגל זה השביל של הרגליים שלך. וכל דרכיך ייקונו מיוסדים, וכתיב אורח חיים תלך בדרך התורה. פן תפלס ואל תנסה לעשות חישובים. מה סוף הפסוק? נאום הגלותיה לא תדע. אתה לא יודע את הדרך של התורה, איזה מצווה יותר שווה. אתה צריך ללכת דקה של תורה. אל תהיה עסוק בלחפש מצווה יותר שווה, תהיה עסוק בלעשות את המצוות שיש לך. לא קשה. אז פה כתוב פלס, ופה כתוב אור החיים תלך בדרך התורה, ואיזה מצווה שאתה משיג תעשה, פן תפלס. אל תנסה לעשות שיקול בין המצוות. אומרת הגמרא, לא קשה אמנו. לא כתוב פה מי מבנאמנה. כאן במצווה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, כאן במצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים. טוב, אני מצאת, תמדו רשי תוספות. יש פה כמה סוגיות בסוגיה שלנו. סוגיה אחת זה הגדרה של מה זה מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים. דיברנו על זה? בזמן הגירוש מגוש כתיף, דיברנו על זה? רוב מרכז רב יצאו מהישיבה ללך להפגין והם חשבו שזה ימנע את הגירוש. בסדר? בא אולי בטענה למה אני יושב בבית מדרש. אמרתי, אם אתם יוצאים מישהו צריך להישאר, אבל באמת הסיבה הייתה, כי אני לא חשבתי שזה יועיל. וגם כן, אמרתי, פה אני עושה מצווה ואתם ספק עושים משהו, לא ברור לי שאתם עושים משהו. אז הם אמרו, אם אנחנו לא נלך, אף אחד אחר לא נלך, לא ילך לצמתים להפגין. אמרתי, כל עורכי דין צריכים להפסיק לעבוד, וכל הרופאים צריכים להפסיק לעבוד, וכל הבעלי המלאכה, ולא באחרי הישיבה, אנחנו עושים משהו שלא צריך לבטל אותו. הם צריכים לעשות, מה אנחנו עוצרים את הלימוד? ואני לא יצאתי מהבית מדרש. לאחר מכן, שאלתי את הרב דוד פיינשטיין, על כל מיני נסיבות שבהם מבקשים מבחור ישיבה לעשות מצווה. אז קודם כל, אני חושב שזה אסור לבקש. את אלה שבאים אומרים בוא תשלים לי מניין וכל זה, לפעמים נכנסים אליי לשיעור ומבקשים מהחבר'ה ואני אומר תעו פה מפה, תעלו למעלה לחדר קפה, תעלו למעלה לחדרים, כל אלה שבחדרים אותם תבקשו להשלים מניין. לא, החבר'ה פה לומדים תורה, אני לא, הרב אתה מוכל? לא, אני לא מוכל, אני במפורש לא מוכל, אני חושב שזה אסור, אני חושב שזה זה ביזוי את תורה וזה אסור, הבן אדם עוסק בלימותו, יש לך עוד 100 תלמידים שלא בא לשיעור. אבל יש פה עוד שאלה, הטענה שהם באו אליי היא טענה נכונה, וזה מה שהרב דוד פיינשטיין אמר לי בזמנו. אני טענתי, זה לא מצווה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, יש הרבה אחרים שיכולים לעשותה. הוא טען, כך הוא אמר לי, שהגדר של מצווה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, זה שהיא לא תתבצע על ידי אחרים. זה שטכנית כל אחד אחר יכול לעשות אותה, לא צריך לבטל את הבחור ישיבה בשביל זה, זה נכון. אבל אם למעשה הם לא יעשו את זה, וזה מצווה, זה נחשב אי אפשר לעשותה על ידי אחרים. זה, כך הוא אמר לי, הוא אמר שזה הגדר. זאת אומרת, בשבילי זה חידוש מאוד גדול. זאת אומרת, אז זה... לא שומע? אני לא חושב שזה מצדיק ולא מסביר. לא. חושב שכל אחד שמבטל בנם שלומד תורה בשביל להשלים עניין בבית הקרות או משהו אחר, הוא מזיק לנשמה של הנפטר ולא מועיל לה כלום. זה לא... והוא דיתן את הדין על זה. זה לא... כל מיני מצוות צריך מישהו, אז מבטלים את אלה שלומדים תורה? לא. זה לא מצדיק. וחוץ לזה שצריך לדון עם זה בכלל מצווה. אבל חזרה לענייננו. אז קודם כל בגדר שאפשר סוטה על ידי אחרים, ככה הרב דב פיינשטיין טען, הלכה למעשה, שגדר שאפשר זה לא אי אפשר. זה שזה לא יתפצע זה גם אי אפשר. זה דבר אחד. דבר שני, יש מחלוקת שרצה מהראשונים עד האחרונים נושא הכלים בשולחן ערוך, בגמרא בתחילת מסכת מגילה, שהגמרא אומרת שכשכתוב משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, הגמרא דורשת מכאן דרשו של בית רבי שמבטלים תמוד תורה בשביל מקרא מגילה. אז הגמרא דנה מצווה מקרא מגילה איזה קודם, מה עדיף. ויש מחלוקת ראשונים מה הגמרא מתכוונת כשאומרת איזה עדיף. האם הגמרא אומרת שהמצווה השנייה תתבטל או תידחה? וזה מחלוקת עד הרמה ונושא כלים בשולחן ערוך. עכשיו, המחלוקת הזו נושקת לסוגיה שדיברנו עליה פעם קודמת. כי הרי כשבית רבי מבטלים לימוד תורה, האם הלימוד תורה שהוא יעשה עוד שעתיים אחרי מקרא מגילה הזה נחשב שהוא דחה את הלימוד תורה של עכשיו? אתם זוכרים, דיברנו על זה, שלימוד תורה זה מצווה אחרת. כשיש לי נטילת לולב, אם אני לא אעשה את זה עכשיו ודחיתי את זה לאחר כך, קיימתי את אותה מצווה אחר כך. בלימוד תורה יש לי את המצווה של לימוד תורה עכשיו ואת המצווה לימוד תורה אחר כך, וזה לא קשור, לא השלמתי את מה שפספסתי קודם אחר כך. אתם זוכרים, דיברנו על זה בגדר החכם צבי. אז אותו דבר הוא נידון כשהגמרא אומרת מבטלין של בית רבי, אז שם זה ביטול המצווה אם אתה מסיק את הלימוד. והמחלוקת היא האם אני יכול לומר כזה דבר שאני אבטל מצווה דאורייתא כדי לקיים מצווה דרבנן שמקרא מגילה? אז שוב, המחלוקת היא מהראשונים עד האחרונים. בוא נראה רש"י פה, מצווה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, סוף עמוד הקודם, תפלס, פלס מעגל רגליך שתעשה אתה הגדולה וחבריך יעשו הקטנה. זאת אומרת, רש"י אומר פה זה עניין של דיחוי, זה לא שאתה בוחר בין המצוות, שהרי אנחנו כבר למדנו את הגמרא בסוכה שאומרת שעוסק מצווה פטור מן המצווה, אנחנו נוקטים להלכה שאפילו עוסק במצווה קלה פטור ממצווה חמורה. איפה פלס מעגל רגליך? אתה לא יכול לומר, אבל יש לי מצווה יותר חשובה עכשיו. לא נכון, אתה עוסק במצווה. אי מצווה קלה, אין כזה דבר. ברגע שאתה עוסק, זה חוזר לאיגרות משה שדיברנו עליה לפני 3 שבועות. ברגע שאני עושה מצווה אחת, אני כבר לא מעוניין במצווה אחרת. השאלה היא מתחילה, כמו שהאיגרות משה אמר, כשאני עוד לא עושה את המצווה, כשאני עוד יכול לבחור. ברגע שאני עסוק במצווה, יש לי גדר עוסק מצווה פטור מן המצווה. פרוטה רב יוסף, נכון? אני מטפל בעבידה, בא אני דופק בדלת, סליחה, אני עסוק במצווה. איך אתה יכול להשוות את המצוות? אני לא משווה את המצוות. עוסק מצווה פטור מן המצווה. רש"י פה אומר, כל הדיון בסוגיה שלנו היא כששני המצוות יתבצעו. מה אם שניהם לא יתבצעו? זה לא נידון פה. כן? זה, אני חוזר לסוגיה במגילה. האם כשהגמרא דנה על מקרא מגילה מול מצווה דאורייתא היא דנה בדיחוי, איזה מצווה קודמת, או ביטול? אני אעשה מקרא מגילה ואני לא אקיים את המצווה האחרת. ששוב, הדוגמה של בית רבי זה ביטול המצווה. ככה בפשטות. מה? הוא אמר ש... אתה אומר ברש"י, אתה אומר את זה, כן, כן, אני מסכים איתך, אני חושב שהרש"י הזה ובעמוד ב' הם מגבים את מה שהרב דב פיינשטיין אמר לי, אז כן, כן, טוב, נמשיך, מה זה חפציך יישבו בה? הגמרא פה בעצם מגבה את שיטת הר"ן שראינו בסוכה לפני כמה חודשים. הגמרא אומרת, חפצי שמיים כן יישבו בה. אז מה זאת אומרת? שמצוות אחרות שוות ללימוד תורה. זאת אומרת, הדיוק של הגמרא זה, כל חפציך לא יישבו בה, אבל חפצי שמיים כן יישבו בה. ואז הגמרא אומרת, מתי חפצי שמיים יישבו בה? כשזה מצווה מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים. ואז מה זאת אומרת? לא פספסתי כלום. זה לא שעשיתי מצווה פחותה. ואנחנו נצטרך להתחיל פה בהגדרה הזו, מה זאת אומרת שמצווה שווה ללימוד תורה כשאי אפשר לעשות על ידי אחרים? זה מפתח לסוגיה ההיא. אנחנו מבחינת שבוע הבא צריכים לראות את המצווה, המצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, את הסוגיה ההלכתית בלימוד תורה, כן? ומצדי להתקדם. זאת אומרת, אני כן רוצה שנתקדם לסוגיות הבאות.